השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רב אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים היום את דף י"ט מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. ראינו במשנה בדף י"ז רשימה של דברים שצריך אדם להרחיק מהשכן שלו כי הם יכולים לגרום לו נזק, וחילקנו שם את המשנה לשני חלקים. יש דברים שמזיקים לבור של השכן ויש דברים שמזיקים לכותל של השכן, כשגם את הדברים שמזיקים לכותל המשנה חילקה לשתי קבוצות. ובגמרה שמיד אחרי המשנה בי"ז עמוד ב' ודף י"ח דיברנו על מחלוקת עקרונית בין הבית לרבה, האם מותר לי לקרב את הדברים שמזיקים אם השכן עדיין לא שם שם את הדבר שניזוק? לפי הבאי מותר, לפי רבה אסור. אז אחרי סוגיה די קשה עם סוגיית חרדל, עכשיו אנחנו עוברים לדף די קל ודי טכני. כלומר, הגמרא תעבור מקרה מקרה במשנה ותפרש אותו ותרחיב קצת את הדיון עליו. אז אנחנו מתחילים במקרה הראשון, שזה בורות. אמרנו במשנה שאני צריך להרחיק את הבור שלי מהבור של השכן. למה? בדף הקודם ראינו ברמב"ן שהסיבה היא שבזמן החפירה הקרקע קצת רועדת, נחלשת, וזה יכול למוטט את הבור שלו. עכשיו נראה שלא כל הבורות זה הסיבה. במשנה הוזכרה גם נברכת של כובסין, שזה בור שמחפשים בו בגדים, ופה הסיבה היא לא בגלל החפירה עצמה, אלא בגלל המים שיש בתוך הבור, שזה גורם ללחות, וזה מזיק לבור של השכן. עכשיו, היו להם שני סוגים של בורות, בור אחד שבו שורים את הבגדים, מחמצנים אותם, ובור שני ששם שפשפים את הבגדים. אז אומר רב נחמן בשם רבא בר אבוה, שמה שאמרנו שמספיק שלושה טפחים זה דווקא בבור שבו משרים, אבל בבור שבו משפשפים, כיוון שהמים ישפריצו על הכותל, אז צריך יותר, צריך 400. והגמרא גם מביאה לזה ראיה, כי יש ברייתא שאומרת שצריך להרחיק את נברכת הכובסים לא שלושה טפחים, אלא 400. אנחנו אמרנו שלושה טפחים, אלא ששם דובר בבור שמשפשפים, ואצלנו דובר בבור ששורים. אז זה עיקר הסוגיה הראשונה, אבל הגמרא עכשיו אומרת שיש כאלה שגרסו את אותו מהלך רק הפוך. קודם הביאו את הברייתא ששם כתוב 400, ומזה הקשו על המשנה שלנו, ואז הביאו את רב נחמן שתירץ שיש שני סוגי בורות, ואותו רעיון גם אמר רב חייא אמרי דרב אביה, הוא כבר על המשנה שלנו גרס שמדובר דווקא בבור שבו מחמצינים. אז זה נושא ראשון, כביסה. נושא שני, ראינו במשנה שכתוב שכשמרחיקים מהבור של השכן, כתוב שצריך להרחיק וסד בסיד. ועכשיו הגמרא מתלבטת האם הכוונה היא שצריך גם להרחיק וגם לסוד בסיד, או שאיזה או הרחקה או סיד. עכשיו, גם באמצע של המשנה, לגבי הרחקה מהכותל של השכן, כתוב וסד בסיד, אבל שמה ברור למשנה שכוונה היא או. תוספות בי"ז עמוד א' מסביר למה. רק לגבי הרישה אנחנו מתלבטים האם זה וסיד או אוסיד. אז הראיה הראשונה היא בדיוק ממה שעכשיו אמרנו. אם גם ברישה וגם בסייפה זה היה אוסיד, אז למה המשנה חילקה בין שני המקרים? שתכתוב את כל המקרים ביחד. אלא חייבים לומר שהרישה זה וסיד והאמצע זה אוסיד. אומרת הגמרא, זה לא ראיה. גם אם בשניהם זה אוסיד, עדיין המשנה רוצה לחלק, כי ברישה זה סוג נזק אחד, לגבי נברכת הכובסים זה הלחות של המים, ובאמצע זה סוג נזק אחר, החום שהחומרים האלו מוצאים, לכן המשנה רצתה לחלק, אז בינתיים אין לנו ראיה. ראיה שנייה, אנחנו בשליש של עמוד א', תשמע מברייתא שכבר ראינו בי"ז עמוד ב' למטה, אומר רב יהודה, בקרקע רכה צריך בין שני בורות שישה טפחים וסיד. עכשיו נזכיר מה אמרנו על הברייתא הזאת בי"ז עמוד ב', שם אמרנו שלפי הבאי, שבדרך כלל צריך רק שלושה טפחים בין שני בורות, כי הראשון לא צריך להרחיק מהגבול, אז החידוש פה זה שבקרקע רכה צריך שישה ולא שלוש. אבל לפי רבה תמיד צריך שישה טפחים. אז מה החידוש כאן? אז אומרת הגמרא, כנראה שהחידוש פה, שבקרקע רכה צריך גם סיד. משמע שבקרקע רגילה, לא צריך סיד, מספיק להרחיק. דוחה הגמרא, כמו שגם אמרנו בזמנו, יכול להיות שגם בקרקע רגילה צריך סיד. אז מה החידוש בקרקע רכה? למה רב יהודה דיבר דווקא על קרקע רכה? לומר לנו, אל תחשוב שבקרקע רכה צריך יותר משישה טפחים. אפילו בקרקע רכה, מספיק שישה טפחים. וסיימנו עם הנושא הזה, כשבעצם לא פשטנו את השאלה האם צריך גם סיד, או שזה או הרחקה או סיד. ואנחנו עוברים לנושא הבא, ממש באמצע עמוד, כתוב במשנה, מרחיקין את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסלעים. עכשיו, כל החומרים האלו זה דברים שמוציאים חום, וזה מביא אותנו למשנה נוספת בהלכות שבת, הלכות התמנה. בהלכות התמנה אסור להתמין אפילו בערב שבת תבשיל בדבר שהוא מוציא חום מעצמו. אז גחלים זה הדוגמה הקלאסית, אבל יש עוד חומרים שהם לא קשורים לאש והם עדיין מוציאים חום. אז זה כל החומרים שהוזכרו במשנה שלנו, גפת, זבל, מלח וכו', אבל יש הבדל אחד. אצלנו מוזכרים סלעים, זה סוג של סלעים שמוציאים אש, ושם לא מוזכרים סלעים אבל מוזכר חול, ואצלנו לא מוזכר חול. אז למה אצלנו מוזכר סלעים ולמה שם מוזכר חול? נראה עכשיו שלושה תירוצים לשאלה הזאת. המכנה המשותף של כל התירוצים זה שהם כולם טכניים. כלומר, אין הבדל עקרוני בין התחום שלנו לתחום שם, רק מאיזושהי סיבה טכנית. פה מוזכר סלעים ושם מוזכר חול. אז הסבר ראשון אומר רב יוסף, שם לא מוזכר סלעים פשוט כי אנשים בדרך כלל לא נהגו להטמין תבשילים בסלעים. אבל את זה דוחה אביי, הרי יש ברייתא שמפרטת דברים הרבה יותר רזויים, שבהם ברור שאנשים לא נגעו להטמין, ובכל זאת פרטו את הדברים האלו. דתניא טומנים בגזי צמר, ציפי צמר, לשונות של ארגמן, זה דברים שברור שלא מטמינים בהם, בכל זאת חכמים פרטו אותם, אז זה לא סיבה לא לפרט את האבנים של אש. ונוסיף שבתירוץ הראשון יש עוד בעיה שהוא רק מתרץ למה שם בשבת לא מוזכר אבנים, אבל הוא לא מתרץ למה אצלנו לא מוזכר חול. אלא אמר רבי תירוץ שני, יגיד עליו ראו. מה זה יגיד עליו ראו? שני המקומות משלימים זה את זה. אצלנו כתוב אבנים ולא חול, שם כתוב חול ולא אבנים, וצריך לחבר את שניהם ביחד, ובשני המקומות זה גם אבנים וגם חול. אבל את התירוץ הזה דוחה רבה. כשעושים יגיד עליו ראו, לא עושים שאחד פה ואחד שם, אלא שמים את כולם במקום אחד, ואת אחד מתוך הכולם במקום השני. כלומר, היינו צריכים לפרט, למשל, בהלכות שבת, את כל החומרים האלו. אצלנו רק אחד מהחומרים, והיינו לומדים שכמו שהוא גם שאר החומרים. אבל אם אצלנו כתוב X ושם כתוב Y, אני לא יכול לחבר את שניהם ביחד. אז הסבר שלישי אומר רבה, שם בשבת לא מוזכר סלעים, זה קצת דומה להסבר הראשון, כי אנשים לא היו מטמינים בסלעים, אבל לא סתם כי נהגו שלא לעשות את זה, אלא כי זה מזיק לקדירה, לכן לא עשו את זה, ולכן שם זה לא נכתב. ואצלנו לא מוזכר חול, כי חול הוא באמת לא חומר שמחמם בפני עצמו. חול מגביר את מה ששמים בו. אם שמים בו משהו קר, הוא מגביר את הקור, אם שמים בו משהו חם, הוא מגביר את החום. לכן לעניין הלכות שבת, כיוון שאתה שם תפשיל חם, אז החול באמת מגביר את החום, לכן זה אסור. אבל אצלנו, אם סתם תשים חול ליד כותל, זה לא יעשה שום חום, לכן אין שום בעיה. אז לכן אצלנו לא מוזכר חול. אז את המשנה שלנו הסברנו לפי רבה למה לא מוזכר חול. הבעיה היא שיש ברייתא של רבי יושעיה על המשנה שלנו, שהוא כן מזכיר חול. אז הרי הרגע אמרנו שחול לא מחמם, אז למה אסור לשים חול ליד כותל? אז אומרת הגמרא, החול שעליו דיבר רבי יושעיה זה לא בגלל החום, אלא בגלל הלחות. ואת זה אסור לשים ליד הכותל. אז שואלת הגמרא, אז שגם המשנה שלנו תכתוב חול, ונגיד שזה בגלל הלחות. אומרת הגמרא, לא צריך לכתוב חול, כי כבר אמרנו דברים שמזיקים בגלל הלחות. אמרנו שני דברים, גם אמת המים וגם נברכת קופסין. אז אין לנו צורך להגיד גם חול, כי כבר הזכרנו את הבעיה הזאת של לחות, אז ברור שגם חול אסור. ולמה באמת צריך להזכיר גם נברכת קופסין וגם אמת המים? הרי שניהם מאותה סיבה. אומרת הגמרא, בין אמת המים לבין נברכת קופסין יש צריכותה, כלומר צריך לכתוב את שניהם. לעומת זאת חול, אין שום צריכותה לכתוב אותו. למה ביניהם כן יש צריכותה? מצד אחד, אמת המים זה דבר שהוא קבוע, זה תמיד יהיה שם, לכן יותר נחמיר בזה מאשר בנברכת הקופסין. מצד שני, נברכת הקופסין זה מים עומדים, לכן יש יותר סיבה להחמיר בהם, כי הם יותר מזיקים מאמת המים, כמה שמלן ששני הדברים מזיקים. ואנחנו עוברים לנושא הבא. אמרנו במשנה, אנחנו 4 שורות לפני סוף עמוד א', מרחיקים את הזרעים ואת המחרשה. עכשיו שואלת הגמרא, למה צריך להגיד לי להרחיק גם זרעים וגם מחרשה? הרי כל מי שזורע הוא קודם כל חרש, אז ממילא הוא הרחיק בגלל שהוא צריך לחרוש. וגם להפך, כל מי שחורש, בשביל מה הוא חורש? בשביל לזרוע. אז ממילא הוא יצטרך להרחיק בשביל לזרוע. אז למה צריך את שניהם? אומרת הגמרא, יש מצבים שבהם יש אחד בלי השני. מצד אחד יכול להיות אדם שזורע במפולת יד, כלומר הוא שם עם היד את הזרע, והוא לא חורש לפני זה. ומצד שני, יכול להיות שאדם חורש לא בשביל זריעה. כלומר שיש לו שם עצים ישנים, שהוא לא אמור להרחיק אותם, והוא רוצה לחרוש סביבם, בשביל לשפר את קליטת המים שלהם, ואומר את המשנה, גם זה אסור, אסור לחרוש בסמוך לשכן. אבל עדיין קשה למה כתוב מחרשה, הרי ממילא הוא צריך להרחיק, כי גם מים אסור לו לשים קרוב לכותל של השכן, אז למה צריך לומר לי שהוא צריך להרחיק גם את החרישה? עונה הגמרא, זה בארץ ישראל, שהוא לא צריך להשקות, הגשם משקה. אז מצד מים הוא לא צריך להרחיק, כי זה לא הוא, אז המשנה אומרת שמצד החרישה של האילנות, את זה הוא כן צריך להרחיק. ונושא הבא, אנחנו בשורה האחרונה בעמוד א', אמרנו לפני רגע שצריך להרחיק את הזרעים. אז הגמרא מבינה שלמה צריך להרחיק את הזרעים? כי השורשים שלהם גודלים לצדדים והם יפגעו בכותל, לכן צריך להרחיק מהכותל. זה בהווה אמינא. על זה שואלת הגמרא ממשנה שאומרת שלגבי כלאיים, אני לא דואג שזרעים יגדלו לצד. כלומר, אם יש לי גפן שהיא עוברת מתחת לאדמה, אסור לי לשים זרעים של תבועה מעליה, אבל מותר לי לשים בצדדים. ואין בעיה של כליים, אז רואים שהשורשים לא גודלים לצדדים. אז למה אצלנו זה אסור? אומרת הגמרא, מה שחשבנו לזה לא נכון. הסיבה שאסור לשים זרעים זה לא כי הם גודלים לצדדים, אלא בגלל שהם גורמים לקרקע שמתחתם להיות חלשה, וזה משפיע גם על הקרקע ליד הכותל, וזה יכול להזיק לו. ולסוגיה הבאה, אנחנו בשורה השביעית בעמוד ב', הנושא הוא האם מותר לאדם לעשות את צרכיו הקטנים על כותל של מישהו אחר. אז אמר רבא בר בר חנה, מותר לאדם להשתין מים בצד כותלו של חברו, והוא אפילו מביא לזה פסוק, והכרתי לאחאב משתין בקיר. והוא מבין שהכוונה היא שהוא יחריט את כל האנשים הרגילים, ומה אנשים רגילים עושים? משתינים בקיר. על זה נביא שתי קושיות. קושיה הראשונה מהמשנה שלנו, שצריך להרחיק מי רגליים מהכותל. אז הנה רואים שמי רגליים זה דבר שמזיק לכותל. דוחה הגמרא, שם דובר כשיש לך דלי שלם של מי רגליים, זה באמת מזיק. אבל אם סתם אדם עובר ועושה את צרכיו שם, זה לא מזיק. אבל ראיה הבאה, ואותה לא נדחה, כתוב במפורש בברייתא, תשמע, לא ישתין אדם מים בצד כותלו של חברו. אז רואים שאסור גם אם זה רק אדם אחד שמשתין על הכותל. אז באמת זה טיופתא דרבא בר בר חנה. טיופתא, דחינו את רבא בר בר חנה, ומה נעשה עם הפסוק שהוא הביא? מסבירה הגמרא שהכוונה שם לכלבים, שאפילו הם יוחרטו. ולמרות שאנחנו קצת יותר משליש מסוף העמוד, אנחנו נסיים כאן, כי ההמשך, אמר רבי טובי בר קיסנא בשם שמואל, מדבר על נושא אחד שמתחיל כאן וממשיך עמוק אל תוך דף כף, ולכן נתחיל אותו בדף הבא, כל טוב.